שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום שלישי ה-24 למאי 2022. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזית ולכל מידע הצופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים. התוצאות של הבנק הבינלאומי לרבעון הראשון 2022. הרווח הנקי 322 מיליוני שקלים, צמיחה של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מה שחשוב לראות שצמיחת הרווח הנקי נובעת מצמיחת הפעילות השוטפת של הבנק. הרווחיות משקפת פעילות שוטפת של הבנק. אם נעבור לעמוד הבא, אנחנו רואים את הצמיחה של הבנק הבינלאומי על פני השנים האחרונות. אתם רואים צמיחה בתיק האשראי מאוד יפה על פני השנים, 20.8% עד סוף הרבעון הראשון, זה ממוצע של מעל 6% לשנה. אנחנו רואים את הצמיחה בתיק נכסי הלקוחות, פה אנחנו רואים 36% מ-2019, היא מעל 10% בשנה. אנחנו רואים שיפור ביחס ליעילות, אתם רואים את השיפור שהחל ב-2015, שיפור מאוד משמעותי שממשיך גם ברבעון הזה. ומה שאני חושבת שחשוב להסתכל זה על הגרף בצד השמאלי של העמוד, התשואה על ההון. אתם רואים את התשואה על ההון של הבנק הבינלאומי, זה הגרף הצהוב כתום, אתם רואים בעצם את הבנק הבינלאומי ב-2019 עם 10.5% תשואה. ב-2020, בשיא הקורונה, עם כל ההפרשות לחובות בעייתיים, ב-8.6%, ב-2021, ב-14.7%. זה אומר שבעצם בשנים 2021, התשואה הממוצעת של הבנק עמדה על 11.4, כשהמערכת הייתה פחות מ-10%, וברבעון הראשון של 2022, אנחנו רואים 13% תשואה. אנחנו רואים פה בעצם תשואה שהיא צומחת, תוך שמירה על תנודתיות נמוכה ברווחיות. אנחנו מאמינים שנכון להציג תשואה נאותה, אבל שהיא לא עולה ויורדת באופן חריף, אלא צומחת בדרגתיות לאורך זמן. גם בתקופות פחות טובות, הבנק הבינלאומי מראה תשואה מובילה במערכת וראייה ארוכת טווח. אם אנחנו מסתכלים בעמוד 6 של הנתונים העיקריים, אנחנו רואים באמת, כמו שראינו, גידול ברווח הנקי של 6%, גידול בהכנסות של 5.3%, הכנסות המימון צמחו ב-11%, ההכנסות מעמלות ב-6.4%. אנחנו רואים צמיחה באשראי של כמעט 15% בשנה האחרונה, ו-5% ברבעון הראשון של 2022 מתחילת השנה. אנחנו רואים פה צמיחה גם בתיק נכסי הלקוחות של 5.5% בשנה ו-8.5% בממוצע ביחס לרבעון הראשון אשתקד. צמיחה בסך המאזן ושיפור ביחס היעילות. כלומר, אנחנו רואים פה מצד אחד צמיחה בכל התחומים וגם שמירה על רמת הוצאות נאותה. אם נסתכל במבט מעל על הרווח והפסד ברבעון הראשון, אנחנו רואים, כמו שראינו קודם לכן, הכנסות מימון מריבית בצמיחה של 11%, הכנסות מימון שאינה מריבית בירידה, ונובע בעיקר ירידה ברווחי נוסטרו, שנה שעברה היה רווחי נוסטרו גבוהים. הכנסות המימון בכללו, כולל מריבית ושאינה מריבית, צמחו ב-4.3%. יש לנו בעצם, אין לנו הפרשה להפסדי אשראי, הבנק יש לו כריות ביטחון נאותות עוד מתקופת הקורונה, ואנחנו רואים לעומת שנה שעברה שהיה הכנסה קטנה מהפרשי אשראי. הכנסות מעמלות, אנחנו רואים פה כל הכנסות מעמלות הן בעצם בגין צמיחה בפעילות של הבנק וצמיחה של 6.4%. ההוצאות בעלייה קטנה של 4.3% נובעת בעיקר מהפרשי עיתוי, והרווח הנקי, כמו שראינו, צמח ב-6 אחוזים. מה שחשוב, כמו שאתם רואים גם התוצאות כאן, שהצמיחה ברווח הנקי נובעת מצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק. אם אנחנו מסתכלים על הכנסות מימון מפעילות שוטפת, כלומר בניטרול בעצם נוסטרו, נגזרים וכדומה שאינם באים מהפעילות השוטפת של הסניפים, אנחנו רואים צמיחה בהכנסות, מרווח מימוני מפעילות שוטפת של 14% מהרבעון הראשון של 2021 לרבעון הראשון של 2022. גם אם מנטרלים את עליית המדד שהשפיע על גידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת, אנחנו רואים צמיחה של כמעט 8% גם כאן. מה שחשוב להסתכל זה גם בראייה לאיזה מצב נמצא הבנק. היחס פקדונות לפי דרישה שאינם נושאים ריבית לעון העצמי הוא יחס שבעצם מציין את היקף העוש, הכספים של הלקוחות שאינם נושאים ריבית בתוך הבנק, לגודלם בהשוואה לעון העצמי שלו. אתם רואים ב-2021, שזה הנתונים שיש לנו למועד שהכנו את הדוח, אז הבנק הבינלאומי היה ביחס פקדונות לפי דרישה שאינם נושאים ריבית, בהתאמה לעון העצמי שלו 6.86, כשארבעת הבנקים אחרים במערכת היו ב-4.47, כלומר הבנק יושב עם הרבה יותר יתרות עוש כפרופורציה לעון שלו בהשוואה אל המערכת, ואתם רואים שברבעון הראשון של 2022 עוד יש עלייה ביחס הזה. כלומר הבנק הבינלאומי לפני העלאות הריבית ובתוך העלאות הריבית נמצא ביתרות עוש שאינם נושאות ריבית, ביחס לעון, ביחס הגבוה ביותר בהשוואה לממוצע המערכת הבנקאית בישראל. הכנסות מעמלות זה עמוד 9, אנחנו רואים פה כמו שראינו צמיחה בכל תחומי הפעילות של הבנק בתחומי העמלות, שזה מגיע כמובן מצמיחה בפעילות, בהיקפי הפעילות של הבנק, עמלות בשוק ההון עלו ב-2.5%, ניהול חשבון ב-4%, כרטיסי אשראי ב-12%, הפרשי המרה ב-16%, וכל העמלות האחרות, כל עמלות הקצאות אשראי וכדומה, עלו ב-14%. תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, אני בעמוד 10, צמח בשנה האחרונה ב-14.7% וברבעון הראשון של שנת 2022 ב-5% לרבעון, כאשר הצמיחה נעשית תוך כדי שמירה על תיק אשראי איכותי ומבוזר. אתם רואים את הגרף בצד שמאל, את הפיזור היפה של תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. בעמוד 11 אתם רואים את הצמיחה שהיא בכל תחומי הפעילות של הבנק. יש לנו צמיחה באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית ב-6%, יש לנו צמיחה בהלוואות לדיור במשכנתאות של כמעט 15%, שהרבעון הראשון של 2022 נמצא ב-3.3%, צמיחה באשראי לעסקים קטנים בכמעט 17%, שברבעון הראשון יש צמיחה של 4.3%, צמיחה באשראי לעסקים בינוניים בהחלט מרשימה של 22.5% בשנה האחרונה עם 10% ברבעון הראשון, וצמיחה בעסקים גדולים של 20.8% בשנה האחרונה עם 10.7% ברבעון הראשון של 2022. הבנק ממשיך לשמור על איכות תיק האשראי שלו, ואתם רואים את הירידה בעצם בסיכון האשראי הבעייתי. קודם כל אם נסתכל על הפרשה, כמו שראינו ברבעון הראשון, בעצם לא נגענו בהחזרי האשראי, אלא ההפרשה הפרטנית ירדה קצת עקב גביית חובות, וההפרשה הקבוצתית עלתה עקב בעצם גידול האשראי. בסך הכל אנחנו נמצאים פה בעצם בלי הפרשה ברבעון הראשון, תוך די שמירת קריות הביטחון שהבנק מחזיק. אתם רואים ירידה של 22% בהיקף האשראי הבעייתי בשנה האחרונה, ושל 13% ברבעון הראשון של השנה. ואנחנו באמת ממשיכים לשמור על קריות הפרשה נאותות, גם על רקע האי ודאות המקרו-כלכלית, בין היתר בגין השלכות משבר הקורונה. תיק נכסי הלקוחות, העוצמה השנייה של הבנק הבינלאומי, ההתמחות שלו בשוק ההון צומח ונמצא בהיקפים מאוד גדולים, גם בהשוואה למערכת, גם בהשוואה לגודלו של הבנק. אנחנו רואים פה המשך צמיחה בתיק נכסי הלקוחות, ועם דגש, אני אומרת, גם המשך צמיחה בתיק הלקוחות הקימונאים, שזה הבסיס, עם איזה קמעונאים ובנקאות פרטית, בעצם צמיחה גם בשנה המלאה וגם ברבעון הראשון. עמוד 14 מצביע על מה שהבנק הבינלאומי מאוד גאה בו, וזה שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. אתם רואים פה את יחס הון רובד 1 של 10.79%, כאשר הפער מהיחס הרגולטורי הנדרש הוא 1.54%, לפי מה שראיתי עד עכשיו זה הפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, מה שמאפשר לבנק הבינלאומי, כמו שראיתם גם בתוצאות, גם לצמוח באשראי, גם להמשיך בפיתוח עסקי וגם לחלק דיבידנדים. יחס ההון הכולל 13.15, יש לנו יחס נזילות גבוה של 126%, גם זה בין היחסים הגבוהים במערכת, ויחס לפקדונות, יחס פקדונות לאשראי גם כן גבוה של 145%. בעצם ביחס אלימות ההון של הרבעון הראשון 2022, חזרנו לרמה שהיינו בערך לפני המשבר הקורונה ב-2019, תוך כדי צמיחה מאוד יפה בתיק האשראי. הבנק הבינלאומי ממשיך לחלק דיבידנדים. אתם רואים בעצם פה את תשואת הדיבידנד של הבנק הבינלאומי על פני השנים האחרונות, פה זה מוצג החל מ-2018. אתם רואים שתשואת הדיבידנד למעט שנת הקורונה הייתה בסביבות 4.5%. בשנת הקורונה בעקבות הוראה של הפיקוח על הבנקים לכל המערכת הבנקאית, הבנק חילק דיבידנד עד רק הרבעון הראשון, אבל אתם רואים בעצם שברבעון הראשון של שנת 2022 הבנק חילק 380 מיליון שקל דיבידנד, ותשואת הדיבידנד של הבנק נכון לעשירי למאי עומדת על 7.33% תשואת דיבידנד, כאשר תשואת הדיבידנד הממוצעת של ארבעת הבנקים האחרים לאותו תאריך עומדת על 4% בלבד. היום הדירקטוריון של הבנק הכריז על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בהיקף של 160 מיליוני שקלים, שזה מהווה 50% מהרווח הנקי של הבנק לרבעון הראשון של 2022 בהתאם למדיניות הבנק. אם מסכם את הדגשים, הדוחות הכספיים של הבנק הבינלאומי מציגים צמיחה ואיתנות, צמיחה של כמעט 15% בתיק האשראי, של 5% בתיק האשראי ברבעון הראשון, שהיא בכל מגזרי הפעילות, גידול בתיק נכסי הלקוחות של הבנק, איתנות פיננסית גבוהה עם יחס אלימות הון ראשוני של 10.79%, 1.5%, 1.54% מעל היחס הרגולטורי. אנחנו רואים פה יחס נזילות גבוה של הבנק, שני הדברים כמובן מאפשרים לבנק להמשיך לצמוח באשראי. יש לנו תשואת דיבידנד, נכון לעשירי למאי, שעומדת על 7.33% והיא הגבוהה במערכת הבנקאית. והיום הכרזנו בעצם על דיבידנד נוסף של 160 מיליוני שקלים, שזה בהתאם למדיניות 50% מהרווח הנקי לרבעון הראשון. אנחנו רואים צמיחה ברווחיות, עם באמת שמירה על רמת רווחיות גבוהה לאורך זמן, עם תנודתיות נמוכה יחסית. גידול בהכנסות, גם המימון, גם הכנסות מעמלות. ולסיום, קצת פחות מספרים ויותר ראייה לכאן הבנק עשה, מה הבנק עוד עשה ברבעון הראשון, וזה חדשנות ופיתוח עסקי, אני מדברת על שקף 18. אנחנו השקנו ברבעון הזה את תוכנית הנאמנות ביון, תוכנית נאמנות, סליחה, מאוד ייחודית, שמאפשרת ללקוחות של הבנק לממש את הנקודות שנצברו בשימוש בכרטיסי האשראי של הבנק, וליהנות מהטבות ייחודיות גם בעולמות הנופש והפנאי, בארץ ובחול. השקנו אקדמיה בעצם דיגיטלית לשוק ההון, כלומר הרצאות מאוד חשובות על כל מה שקשור לשוק ההון, וזה ניתן לאוכלוסייה מוגדרת חינם בעצם בהתאם לפעילות שלהם בשוק ההון בבנק. אנחנו הופכים ככל שניתן את תהליך המשכנתא לתהליך דיגיטלי קצר ויעיל. ברבעון הזה בעצם הוספנו פיצ'ר נוסף, שזה בעצם מרזור משכנתא מבנק אחר גם כן בדיגיטל. אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לקבל שירות שמקשר בעצם בין המערכות שלהם למערכות של הבנק, ובדרך הזו בעצם גם חוסכים להם זמן וגם מאפשרים להם פעילות חלקה בין הפעילות העסקית שלהם לפעילות הבנקאית שלהם דרך בעצם חיבורי API. אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו, אני חושב שזה באופן ייחודי במערכת הבנקאית בישראל, לבעצם לערוך תכנון פיננסי הוליסטי בכל הפעילות הפיננסית שלהם, בכל תחומי ההשקעה והחיסכון, מתוך ראייה של גם יעדים ארוכי טווח בכל תוכניות ההשקעה שלהם. אנחנו ממשיכים להתייעל גם דרך בעצם תהליכים פנימיים וגם דרך הרחבת הפרויקטים של אוטומציה בתחומי התפעול, תהליכים שמצריכים מאוד ומאפשרים בעצם לשחרר עובדים מעבודה סיזיפית ולהפוך את הבנק ליעיל יותר ואפקטיבי יותר. אנחנו מאפשרים בעצם ניוד בקליק, והיינו הבנק הראשון שעלה עם מערכת מולטי בנק שבעצם מאפשרת ללקוח לקבל, להיות צרכן מידע לכל המידע של המערכת הבנקאית, ואנחנו ממשיכים בכל השלבים עד עתה של מערכת בנקאות פתוחה מולטי בנק. תודה רבה על ההקשבה ואני אשמח לענות על שאלות.
תודה רבה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה הראשונה מאיתן עציוני, מעציוני ניהול תיקי השקעות, בבקשה.
כן, תודה. רציתי לשאול אם יישמתם כבר את הסיסל לגבי אלימות ההון, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, אם אפשר לקוות שקצב הזה של הדיבידנדים יימשך ואולי אף יתגבר בהמשך השנה.
ראשית, בהחלט יישמנו את הסיסל השנה, כמו כל המערכת הבנקאית, וגם יצרנו קריות ביטחון בתוך ההפרשות שעשינו, וזה השפיע על הירידה בעון ברבעון הראשון, נדמה לי ב-44 מיליוני שקלים.
רבע מזה?
זה נפרד. 0.02. הנה, נחמן פה תיקן אותי ב-0.02. מעבר לזה, לגבי השאלה השנייה שלך, הבנק יש לו מדיניות דיבידנדים שחלוקה דיבידנדים עד 50% מהרווח הנקי. יש לנו איתנות פיננסית טובה ונזילות טובה. אנחנו כמובן את כל רבעון בודקים מחדש את כל הקריטריונים ולפי זה בוחנים את חלוקת הדיבידנד.
הסיסל הוריד את הרובד אחד רק ב-0.02? ומה לגבי ההנחיה לגבי הגדלת קריטריונים הביטחון להלוואות לדיור?
תודה, כן נכון.
קודם כל זה השפיע על 0.02 כי זה נפרט על 4 שנים, ההשפעה נפרט על 4 שנים, אז לכן זה 0.02, ולגבי הקריות, אז תינה קודם המנכ״ל שהבנק משמר קריות גם בנושא הסיסל, בעיקר לנושאי מודלים למיניהם ודאטה שהתרחבו עם השנים, ואז ניתן יהיה לשחרר אותם בהמשך.
אוקיי, תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. סליחה, יש לנו שאלה נוספת ממיכאל בן יעקב מפרופאונד, בבקשה.
צהריים טובים, שאלה קטנה וכללית על ההתפתחות שלכם לגבי הרפורמה של בנקאות פתוחה. איך אתם רואים את עצמכם משתלבים בנושא הזה, מבחינת פיתוח עסקי, ראייה, שיתופי פעולה, איומים אולי, הזדמנויות, תודה.
כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו הבנק הראשון שבעצם בכלל עלה עם השירות של צרכן מידע במסגרת המולטי בנק, שזה הבנקאות הפתוחה, שמאוספת בעצם עבור הלקוח את כל הנתונים מהמערכת הבנקאית לפי בקשתו. אנחנו מאוד מאמינים שזה יכול, כבנק מחולל תחרות, שזו האפשרות שלנו להמשיך להתחרות ולאפשר לתת ללקוחות שלנו את האפשרות להשוות ולהגדיל את הפעילות איתנו. לכן אנחנו גם עלינו עכשיו ברבעון הראשון עם השלב השני, ואנחנו בהחלט נמשיך עם התהליך הזה, לתת באמת שירות מיטבי ללקוחות ולהמשיך לצמוח.
תודה.
תודה רבה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה. אני מתנצלת, יש עוד שאלה. אז אני אפתח לשאלה נוספת ואז לדברי סיכום. שאלה הבאה ממיכה גולדברג, מפסגות.
אני מתנצל על השאלה המאוחרת. ממש שאלה קצרה, כי אנחנו רואים גידול מסיבי בביקושים לאשראי, גם אתם צומחים בקצבים שבמיטב זיכרוני לא ידעו, לא ידעתם הרבה שנים, וכנראה שהביקושים ממשיכים על פי מה שהם אומרים, ויש לי שאלה לגבי השימוש בעודפי הון. האם לדעתכם בתקופה כזאת לא כדאי להגביר יותר את התיק אשראי במקום לחלק אותו לדיבידנד? או שזה איזון ביניהם, זאת אומרת, האם יש כאן הזדמנות להגדיל נתח שוק באופן משמעותי במקום לחלק דיבידנד, או שהשימוש בדיבידנד עדיפה? תודה רבה.
מיכה, תראה, באופן כללי הבנק הבינלאומי צומח באשראי וצומח, אני חושבת, יפה מאוד, גם בשנה האחרונה וגם ברבעון הראשון, לפי מה שראיתי, אחד השיעורי הצמיחה הגבוהים במערכת הבנקאית. באלימות ההון שהבנק נמצא בה, יחד עם העובדה שבעצם יש לנו פער של 1.54% שזה הפער הכי גבוה במערכת באלימות ההון, וגם 50% מהרווח השוטף נכנס לתוך ההון, כי אנחנו מחלקים רק 50%, אנחנו רואים שאנחנו יכולים להמשיך לצמוח, ולכן יש לנו את האפשרות לפחות נכון לעכשיו גם לחלק דיבידנדים, גם לצמוח באשראי, ואנחנו צומחים בהתאם באמת לביקושים במשק.
הבנתי. האם תשקלו גם לעשות בייבק, רכישה עצמית?
בשלב זה אנחנו מחלקים דיבידנד בהתאם למדיניות שלנו, 50% מהרווח, ויש לנו את האפשרות עדיין גם לחלק דיבידנד מיוחד, כמובן בהתאם לשיקולים, ולכן כשיגיע מועד, אם יגיע מועד, נשקול גם את הנושא הזה, זה לא נמצא ברגע הזה בתוך הדיונים שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה לך. להתראות.
Yeah. תודה. אני מחזירה את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום. בבקשה.
תודה רבה על הקשבה והמשך יום נעים. להתראות.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.